טוב, אז איפה היא? עכשיו, השלמות הגופנית של הכהן היא, כפי שאמרנו, רק חלק משלמות יותר כוללת, שלמות החיים שלו. לכן גם הכהן איננו בא במגע עם המוות, איננו בא במגע עם הכישלון, לכן הוא לא מתחתן עם גרושה, איננו מתפרנס אפילו, אין לו קושי לחיות, נותנים לו תרומות ומעשות וכו'. כלומר, הוא אישיות שלא חסר לה דבר, גם לא בתחום שלמות הגוף.
אלמנה זה לא כישלון?
מה?
אלמנה זה כישלון.
אלמנה זה כישלון גם, ולכן הכהן הגדול אסור באלמנה, אבל זה יותר קרוב אל הטבע מאשר הגירושין, שזה דבר רצוני. לכן יש מדרגות, מדרגות, גם בתוך הכהונה עצמה. כמו כן גם, צריך שתהיה שלמות של של הבעלי חיים שמקריבים במזבח. כן, זה כאילו המשך של השלמות הגופנית של הכהונה, אז השלמות הזאת נטבעת גם מסדרי העבודה. היו לזה גם עוד הלכות שלא כתובות כאן. למשל, במקדש יש עיקרון של אין עשירות, זאת אומרת, אין עניות במקום עשירות. אין עניות במקום עשירות. למשל, אם יש בגד כהונה שהתקלקל, לא תופרים אותו, גונזים אותו, שמים חדש. כן. וידבר השם אל משה לאמור, דבר, איפה שאמרתי בתחילת השיעור, איזה שאלה, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, כפי שם, ואתה יכול לשאול אותי מה אמרתי בתחילת השיעור? אתה לא שואל בעש?
אני יודע שלא הייתי.
לא אומרים אני יודע. טוב, בקיצור, פרק כף ב' פסוק י' ח'. דבר אל אהרון, אבל היית בשיעור הקודם, בזמן הקודם, אז אתה זוכר בדיוק איפה אנחנו. טוב, דבר אל אהרון ואל בניו, אל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל ומנגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו להשם לעולה, לרצונכם, תמים, זכר, בבקר, בכבשים, בכסבים ובעיזים, כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. דברים פשוטים, כן. למה כאן הכתוב אומר שמקריבים בכסבים ובעיזים? ואיננו אומר שמקריבים בכבשים. מה ההבדל בין כסב לכבש?
יותר שמן.
יותר שמן, יפה. כלומר, כסב זה כבש שמן. אז מה שנאמר כאן זה שמן הראוי, אם כבר אתה מקריב משהו, תקריב משהו שמן. כן? כלומר, זה שוב, זה שייך להנחיה. כשם שמום פוסל, אז כך גם רזון אומנם איננו פוסל, אבל איננו ראוי. כן? זה מה שרמוז כאן, בדברים האלה. מה פירוש לרצונכם? מה זה לרצונכם? לרצונכם פירושו כדי שתהיו רצויים. מלשון ריצוי, לא מלשון רצון, במובן של, במובן המודרני, כן?
אותו פסוק מדובר על נדרים.
אני מסכים שבפסוק הקודם כתוב על נדרים או על נדבות. אני מסכים. רק שאני חולק עליך לגבי הפירוש של המילה לרצונכם בפסוק י"ט. שהמילה לרצונכם אין הכוונה כמו שאתם רוצים, אלא על מנת שתהיו רצויים. זאת המשמעות של המילה רצון בתנ"ך. המילה רצון, במובן המודרני של המילה, לא קיימת בתנ"ך. יש שם מילים אחרות. לחפוץ, לחשוק, לאבות, אבל לא לרצות. בסדר? ובאמת, הראיה לזה שאני צודק, זה פסוק כף, שבא מיד אחר כך. כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ועוד ראיה, מדברי רש"י עצמו, תסתכלו ברש"י פסוק י"ט. לרצונכם, הביאו דבר הראוי לרצות אתכם, כדי שיהיה לכם לרצון. אני צודק או לא?
תמיד.
לא, לא תמיד, אל תגזים, אני לא הרב קוק. הרב קוק תמיד צודק, כידוע. מישהו שאל אותי, האם רבנים יכולים לטעות? השאלה היא מי? אתה מדבר על משה רבנו, בסדר, יכול לטעות. אבל הרב קוק? טוב, וכאן רש"י מביא גם בלעז, מביא לך את ההוכחה, הנה, הוכחה נוספת, זה מה שרש"י כותב בלעז. נכון? טוב, הפיימנט בלעז. ראיתם? כתוב ברש"י? טוב. פסוק כ"א, ואיש כי יקריב זבח של עמים לה' לפעלי נדר או לנדבה בבקר או בצאן, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו, ואז יש רשימה של המומים, עברת או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת, לא תקריבו אלה לה' וישאל את מומיהם על המזבח לה'. ושור ושה שרוע וקלות, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. מכאן שיש יותר חומרה בנדר מאשר בנדבה. ומעוך וחטות ונתוק וחרוט לא תקריבו לה', ובארצכם לא תעשו. מה זה בארצכם לא תעשו? שאסור לסרס שום בהמה וחיה, אפילו טמאה. לכן יש כאלה שאומרים שזה הומני לעקר את החתולים, או את הכלבים, לעשות להם סירוס, אומרים שזה טוב. כן? להפך, מה, זה אכזרי, זה בניגוד, למה הם אומרים זה טוב? מונע מחלות, מונע כל מיני בעיות וכו' וכו'. יש לך כלב שיהיה סריס, כן? שיעקר, חס ושלום. כן? אז ברור שדבר כזה, אם אתה רואה, אתה אומר, ובארצכם לא תעשו. כן? לאחרונה הייתה אפילו פרסומת ברדיו, שאנשים יעקרו את הכלבים שלהם. אמרו שזה בסדר, עד רבה, זה הומני. שטויות. זה מה שנאמר כאן, ודבר אלוהינו יקום לעולם. אתה אומר בארצכם, אז אולי בחוץ לארץ יהיה מותר, נכון? ככה אתה שואל. האמת היא שאלה זו, שאל אותה גם רש"י. יביטנה כבודו בדברי רש"י על המקום. דבר זה, לא תעשו דבר זה לסרס שום בהמה וחיה ואפילו טמאה, לכך נאמר בארצכם, לרבות כל אשר בארצכם, שאי אפשר לומר לא נצטוו על הסירוס אלא בארץ, שהרי סירוס חובת הגוף הוא, לכל חובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין חוץ על הארץ. לכן מה שנאמר בארצכם זה כנראה לרבות. כן? אתה צודק שאם צד הפשט היה אפשר אולי להגיד אחרת, אבל כן. המילה, היה מספיק להגיד, לא תעשו. מה זה ובארצכם? לרבות גם מה שאיננו ראוי למזבח. כל שבארצכם. כן, בבקשה. כן.
אדם, הפרסומת הזאת שאמרת שעברה לי לסירות של חתולים וכלבים, זה טעם בריאותי.
תראה, אפשר לחסות כל תועבה בהסברות בריאותיות. כמו שאפשר לפרסם גם את התועבה, שזה טוב שיש מעט ילדים. כן? אפשר. כל תועבה אפשר לחסות. כולל בטעמים בריאותיים וכדומה.
כן. המתה של בעלי חיים בכמויות גדולות, זה דבר שכן מותר?
האם המתה של בעלי חיים בכמויות גדולות זה דבר המותר? ודאי שאסור, זה שאל.
כלומר, אז אם יש בעיה של חתולי
חור
וכו', אז חובה
אריה.
לחלקל אותם?
מה?
חובה לחלקל אותם?
לא, מה פתאום? אני צריך לחלקל בעלי חיים שאלם שלי? אם זה פוגע, אז הורגים אותם. להרוג בסדר, לסרס אסור. יש הבדל? כן.
אני יודע שבמדגרות של היום,
כן.
לפני 30 שנה, עושים בדיקה, וכל איפה שנולדים אותה לגול, 95% מהם הורגים אותם.
נכון.
איך זה מסתדר? זה לא טוב?
זה בסדר.
למה?
אני לא יודע אם זה כל כך בסדר, אבל זה לא בכלל האיסור. כי זה לא כתוב, מה אני אעשה? תראה, אני אסביר לך משהו. כן, אני אסביר לך משהו. כשהתורה נותנת הנחיה, היא נותנת הנחיה שאיננה גורפת. היא תמיד נותנת יסוד אחד, על מנת לנטוע בנפש איזשהו סוג של רגישות, אחר כך זה יפעל בכל מיני מקומות, גם בלי ציווי התורה. אז למשל, מה שאתה הבאת עכשיו, זה נובע מן הרגישות, כלומר, זה רגישות שהתפתחה בכוחך מכוח ציווי התורה בתחום אחד. אז לא צריך שהתורה תצווה על הכל. מובן? כלומר, למשל, התורה תגיד לי, אני יודע, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אבל היא לא אוסרת עליי לעשות את זה, לקחת את האם על הבנים, כשזה יונים שאני מגדל בשובח. נכון? אז לכאורה, איפה החינוך שלי נגד האכזריות? לא, עצם זה שהמצווה קיימת בתורה, גם אם לא קיימתיה מעולם, אבל אני יודע שאם תבוא לידי הקיימנה באופן כזה, זה כבר נוטע בליבי את מידת הרחמנות, ולכן זה לא נפגם בזה שאני אכזרי כלפי יוני השובח. כן?
שאלה כללית, אני מקווה שהיא במקום.
אני גם כן מקווה. הלאה.
מה הקשר בין כל הפרטים האלה של מומים
כן? אני כמעט הבנתי את השאלה, רגע. זאת אומרת, מה הקשר בין ריבוי הפרטים בענייני מומים לבין זה שהתורה היא, וכאן אני לא בדיוק הבנתי, תעודת הזהות
של תקומת עם ישראל.
של תקומת עם ישראל. אז זה ברור. כל המצוות כולן, אני לא יודע אם, אני לא בטוח שאני מספק את השאלה שלך, אבל ננסה. כל המצוות כולן הם חלק מן החוקה המדינית של האומה. זאת אומרת, הכהונה, למשל, איננה הגוף הדואג לענייניו הפרטיים, הכהונה זה מוסד לאומי. אז ממילא גם כל הפרטים הקשורים לכהונה ודרכי ההקרבה, זה חלק מן הדקדקנות של האומה בענייני תקומתה.
שיהיה בתורה,
יפה. כלומר, מדוע התורה שבכתב הייתה צריכה, אתה יודע, מזה שהתורה שבכתב היא תעודת הזהות הלאומית. זה מה שאני, בסדר, עכשיו הבנתי. יש, איך לומר, בענייני קורבנות, כן, זה מקרא מרובה והלכות מועטות. מה שאין כן, בענייני שבת למשל, שזה הלכות מרובות ומקרא מועט. מדוע? משום שכל ענייני המקדש שייכים אל הנצח. לכן כמה שיותר דברים בנצח, משתדלים לא להשאיר לתורה שבעל פה, כדי שיהיה להם אופי של קביעות ונצחיות. כך מסביר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שבגלל זה התורה פרטה מאוד את הלכות הקורבנות, בגלל שזה סדרי השראת השכינה, ואינם תלויים בהשכלתו של האדם. מה שאין כן, ענייני מלאכה, זה עניינים של סברה של האדם. מה נקרא מלאכה, מה לא נקרא מלאכה בשבת. בהחלט השאלה הייתה במקום, אני בהחלט מרוצה ממנו. טוב, הלכה כפה, בסדר, הלכה, אתה רואה, בלבלת אותי, פסוק כפה. ומיד בנחר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם מומבם, לא ירצו לכם. זאת אומרת שאם גוי בא ומביא בהמה בעלת מום, אנחנו לא מקריבים את זה. אגב, מה אתם לומדים מזה בדרך אגב? משתמע מזה ש...
מותר לו להביא לקורבן.
שהוא יכול להביא קורבן.
לומדים להשווים פרים, לא?
כן, לא, זה שבעים פערים זה אנחנו מקריבים, אבל זה שהגוי בא ומביא קורבן לבית המקדש ומקריבים, זה אפילו לא כתוב בתורה, זה משתמע מכלל הדברים, זאת אומרת, זה כל כך מובן שלא צריך אפילו לכתוב את זה. ביתי בית תפילה יקרא לכל העם.
יש פה גם הנחה שעושים את זה, הנחה לבין הנחר שזה אבא אמינה.
כן, יש אבא אמינה שבין הנחר תהיה לו הנחה, כן, ברור. מדוע? כי במזבח שלו הוא יכול להקריב גם בעל מום. כן, הוא יכול להקריב לשם בעל מום. זה מפורש. סליחה, שכחתי להגיד לך שזה לא עובד. בסדר. בסדר.
כדי שלא
נצטרך
לגלול.
אה?
כדי שלא
נצטרך
לגלול מלמטה.
מסך יותר גדול? וואו. אבל אז אנשים יכתבו שאלות עוד יותר ארוכות, מה אתה חושב?
עד 12 שורות זה בסדר.
עד 12 שורות. טוב, יפה מאוד, כל הכבוד. מכון מאיר עושה הכל למענכם, אתם הצופים, הגולשים. אנחנו לא נרתעים מכל מאמץ כדי לרצות את לקוחותינו. עכשיו, איפה היינו? כן, זה, הרי אם גוי רוצה להקריב קורבן לשם, הוא יכול, אפילו בעל מום, אבל לא במזבח שלנו, במזבח שלו. לכן יש מקום. כלומר, אתם רואים פה את האוניברסליות של ההקרבה. מה? בא אליך גוי, כן, מר איוון פופוב, אומר לך, תשמע, אני מאוד מעריך אתכם, את אלוהיכם, אני רוצה להקריב קורבן לאלוהי ישראל. יש אצלי בבית שלי ברקנגלסק, יש מקום, אני ברקנגלסק, זה, אני רוצה שמה להקריב קורבן לשם. מה אני צריך לעשות? אתה מסביר לו איך עושים? מנדה? כן. אגב, גם בימינו. כלומר, אנחנו לא יכולים להקריב מחוץ למקדש, אבל גוי יכול. כן, בבקשה. כן, לחם זה במובן של סעודה. המילה לחם במקור, בתנ"ך, פירושה סעודה. כן, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם שלשום, אלא לחם. מה? גם תמול, גם היום, סליחה. גם תמול, גם היום, אל הלחם. לחם זה סעודה, ולכן, דבר מפתיע הוא שבהתפתחות של השפה, בעברית המילה לחם מצטמצמה לפת, לפת, כן? אתה שוב, מבין אותי? הלו? כן, פת. אני רואה שאתה לא מבין את המילה ואתה לא שואל. כן? את הבנת מה זה פת?
כן.
אוקיי, בסדר. ואילו בערבית, אותה מילה משמשת בשביל לציין את הבשר. לחם בערבית זה בשר, נכון? כי שניהם הם בעצם תולדה של מילה קדומה יותר שמשמעותה סעודה.
לחם זה גם משל.
טוב, זה בעל דרך המשל, נכון, זה גם בתנ"ך, זה צודק. כן, בבקשה.
אז למה בעצם מתנותרים לגוי בעניין המום? כלומר, אין בזה ביזור?
מדקדקים פחות עם הגוי.
אז נניח קין והבל, למה אם שניהם דקדקו אותו דבר? כלומר שהבל הביא מבחור רצון הזה היה בסדר, אבל קין הביא... אפשר גם להגיד,
מבטרים
לו.
מותר לקין להביא ממה שהוא רוצה.
הם לא שואים על מנחתו.
כלומר, ודאי שהוא פחות רצוי מהבל. נכון? כן.
האם גוי יכול להקריב בשביל ישראל?
לא.
למטרה שיהיה טוב לישראל, לאו דווקא הקורבן של ישראל.
אם הוא רוצה להקריב קורבן, והוא לצרף איזו תפילה למען עם ישראל, כן, הוא יכול. כן, בבקשה. כן? יש פה שאלה. האם הקורבנות יתבטלו לעתיד לבוא ויחיו בשלום לא רק זאב עם כבש, אלא גם בני אדם עם בעלי החיים? הרי אם הגאולה היא כללית, היא כוללת ודאי גם את בעלי החיים. יש פה שתי שאלות. אם הקורבנות יתבטלו לעתיד לבוא, זאת שאלה אחת. האם יהיה שלום בין האדם לבעלי החיים? זאת שאלה אחרת. אני חושב שאפשר להפריד את שתי השאלות. אז אני אענה קודם כל על השאלה השנייה. השאלה השנייה, האם יש שלום בין האדם לבין בעלי החיים? התשובה היא, ברור. אין שום ספק שיש שלום כזה. כי מבנה השדה בריתך וחיית השדה הושלמה לך. וקראתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה. כתוב, יש ביטויים כאלה. כן, כמו ודאי הנתק שנעשה מאז ראשית הציביליזציה בין האדם לבין בעלי החיים, הנתק הזה ילך ויתרפא. יבוא יום כזה. האם זה אומר שאז נפסיק להקריב קורבנות? לאו דווקא. כי מי אמר שאין בזה עילוי לבהמה? אדרבה, יש עילוי לבהמה בקרבת הקורבן. אבל יכול להיות שתהיה צמחונות בעולם כולו, חוץ מאשר במקדש. כי במקדש, אדרבה, זה כיף עילאי עבור בעלי החיים להיות קרבים. מלבד זאת, יש אכן מדרשים שמדברים על ביטול הקורבנות לעתיד לבוא, אבל לא מדובר בעתיד לבוא הקרוב, אלא ברחוק מאוד. שאלה הבאה, סירוס העיקור או למה? הסיבה המוצהרת להמלצה להכר בעלי חיים היא כדי למנוע בהמשך את הצורך להמית את הוולדות. נו, אז מה? אבל יש בזה אכזריות בפועל של הפסקת החיים כעת. אז דבר הזה איננו ראוי. כן, כלומר, אנחנו דנים, איך אומרים, באשר הוא שם, הכלב הזה המסכן, שאתה עכשיו עקרת אותו, סירסת אותו, כן? עכשיו הוא לא יכול להוליד, זה לא בסדר. הוא מסכן. לא רואים מה, לא צריך להסתכל מה שיהיה, צריך להסתכל על ההווה. טוב, הבה נמשיך. פסוק כ"ו, וידבר השם אל משה לאמור, שור או חסב או עז כי ייוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לשם. למה? למה אי אפשר להגיד, נולד עגל, היום. אז היום אני אשחט אותו, אני אשים ממנו קורבן. למה לחכות שבעה ימים? כן. להשאיר קצת עם אמא שלו, ואחר כך? היא נקשרה אליו, מסכנה. שבעה ימים היא העניקה אותו, ועכשיו לקחת לו, לקחת לו אותה, אותו לה, לשחיטה. לא יפה. בר קיימה, אתה אומר. לא, לא, הוא מתחיל לרוץ כבר בשדה. הרי העגל, שעתיים אחרי שהוא נולד, הוא כבר יכול ללכת. כן? מה אתה אומר? באיזה בעל מום? הנה, הוא רץ בשדה שאתה... מה זה לקל את הלידה שלו? מה, זה בן אדם? אצל בני אדם, אנשים לא מעכלים את הלידה שלהם עד גיל 50. אבל אצל בעלי חיים זה הולך מהר. ואחרי 8 ימים, בסדר? כן? מה? דומה לברית המילה, זה מעניין. כלומר, אצלנו ברית המילה זה ביום השמיני. כלומר, גם אצלנו בעצם, הרי ברית המילה היא מעין קורבן. אומרים גם שרגליו של הסנדק כמזבח.
אולי אחרי 8 ימים יש בדיוק את
זה. אז יש איזה, יש משהו, יש איזה קשר ליום השמיני. כן, זה נכון. מה אתה אומר?
כדי שהוא יעבור שבת.
יעבור שבת, יפה, שיהיה יום של קדושה. זה כמו הטעם של השולם זוכר אצל האשכנזים, שהם עושים סעודה בשבת הראשונה שהילד עושה בעולם. כן, יפה.
קלו לו חדשה,
אז אתה יכול לדעת.
אתה לא יודע.
מה זה אני לא יודע? אם אני יודע, אני יכול לדעת. קלו חודשיו. אלא, אני חושב שיש פה בוודאי, אולי טעם ומניק, בגלל הסמיכות לפסוק הצמוד, אבל יש הרבה מה לדבר, אבל זה לא כל כך פשוט, אבל בפשטות, היום השמיני זה אחרי היום השביעי. שבעת ימים זה השייכות של יצור כלשהו אל המחזור הטבעי. מאותה סיבה שעושים ברית מילה ביום השמיני. ברית מילה ביום השמיני, כי במשך שבעת ימים האדם שייך אל הטבע, כאשר הוא מתעלה מעל הטבע, הוא נכנס ליום השמיני, ולכן נימול. אותו דבר, פה, הבעל חיים הזה הולך להיות קרב על גבי המזבח, צריך לחכות, שבעה ימים. זה מובן.
זה
מובן. לפני שישחטו, שהיא פחות, היא למה להתגעגע. אתה צודק. תחת אימו, כדי שיתגדל אותו. כלומר, אם אתה עוזר מצד הפשט, בלי המיסטיקה של המספרים, זה גם חלק מהשלמתו. כלומר, כל זמן שהוא לא ינק, הוא עוד לא שלם. זה הכוונה. כן.
אני יודע, לכתחילה להקריב אותו רק אחרי 30 יום.
מה? בסדר, זה מצד קלו חודשיו, זה אתה צודק. אני מדבר פה מצד מה שכתוב כאן. כן, עכשיו, אבל יש פה איזה עוד משהו, שבאמת האם בתורת הקבלה היא מכוונת כנגד ספירת הבינה, שהיא השמינית. הוא צריך לנוק מן השמיני, כן? כבר מי שמכיר את המושגים האלה, ואז הוא יכול להיות קרב. כן? יש שייך את הדבר הזה. כן. בכלל, כל זה שייך לעניינו של המקדש, שהוא שייך במהותו ליום השמיני ולא ליום השביעי. כן, אנחנו עסקנו בזה הרבה. אם יש מישהו שזה לא ברור, לא יכול לשאול. טוב. פסוק כ"ח, ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. כן? כלומר, אותו ואת בנו, או בנו ואותו בעצם, אי אפשר לשחוט ביום אחד. מה זה אותו ואת בנו? לפי ההלכה, הכוונה...
לזכר?
לא, זו. נכון, נכון. לפי ההלכה, הכוונה לאימו. לא שוחטים את האם ואת הוולד באותו יום. בסדר? אבל דווקא את האב כן אפשר לשחוט באותו יום. במיוחד שבדרך כלל קשה לדעת מי האב, וקל לדעת מי האם. מה?
אם הוא סגור
במכלל. בסדר, אני אומר, אני אדבר על בהווה, במצב המצוי. כן? אם באמת ההלכה הייתה שאותו ואת בנו תשחטו ביום אחד, מעולם כמעט ולא היינו יכולים לשחוט שני בעלי חיים באותו יום, כי תמיד הילד הוא ספק אם זה לא אבא שלו. אבל כשזה מדובר על האם, זה הרבה יותר קל. וזאת באמת ההלכה. אותו ואת בנו, הכוונה, אימו. זהו, זה בגלל שכתוב שור עושה. זה מסרבל את המשפט, אם היית אומר אותה. צריך להסביר, אבל... לא תשחטו ביום אחד. למה? מה? מה אתה
אומר?
למה כתוב שור ולא פרה? כי זה עדיף. תמיד מדברים על מה שלכתחילה. לכתחילה קורבן מן הזכר רצו יותר מקורבן מן הנקבה. לכן הכתוב מדבר דווקא על שור. כן. ו...
כן, אבל זה פחות
טוב. קורבן נעלה הוא קורבן של זכר. לפעמים צריך דווקא נקבה, אבל זה יותר טוב שאדם יתחייב בקורבן של זכר מאשר קורבן של נקבה. אז לכן כתוב ושור עושה אותו את בן מול ושרדו יום אחד. השאלה היא, למה? מה ההבדל בין שור לפר? זה באמת שאלה גדולה. הגמרא אומרת שאין הבדל. אני יודע, אבל בעברית התנ"כית כנראה שאין שום הבדל. אלא מה? זה השינוי בשם זה על שם הפונקציה. כן, פר זה מלשון מה שפרה ורווה, כלומר מה שמפרה את הבקר. מה שאין כן שור זה מה שרואים, שור זה מה מלשון הסתכלות, והשור הוא בולט בעדה. כן. מה הכוונה? גם מבחינת ההתפתחות של הלשון, כנראה שהמקור של הביטוי הוא שונה. כן? טוב, וכי, אז למה באמת? למה לא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד? אז אפשר להגיד שזה האכזריות. כן? כך למשל סובר הרמב"ן. הרמב"ן אומר שיש קבוצה של מצוות שהן באותו עניין, לא תיבה של גדי בחלב אמו, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שלח תשלח את האם. מספר הלכות כאלה שהן בבחינת צער בעלי חיים או חינוך לרחמנות שהתורה אמרה. אף על פי שיש על זה כמה קושיות, המהר"ל מפראג מאוד לא מקבל את זה. מדוע הוא לא מקבל? מצד הפרטים. הוא אומר, אם אתה שוחט את האם בבוקר ואת הוולד סמוך לשקיעה, זה אכזרי. אבל אם... 5 דקות לפני השקיעה וחצי שעה אחר כך אתה שוחט את האם או את הבן שלה, אין בזה אכזריות. כן? זה כמו, מה פה הסיפור? כן? מה? סמוגול. אז זה בעצם מה שאתה אומר, זה מה שהרמב״ם היה עונה. הרמב״ם אומר, תראה, מה שחשוב לנו זה העיקרון. העיקרון שלא צריך להיות אכזרי. אחר כך צריך לצאת איזה שן הגדרות. מה שלא יהיה, צריך הגדרות. לכן התורה קבעה את השקיעה. חצי שעה לפני השקיעה, חצי שעה אחרי השקיעה זה בסדר.
אבל אחרי השקיעה, אם ישחטו את זה, לאיזה קורבנים?
לא מדובר על קורבן בכלל.
לאכול.
מדובר על לאכול. בבית המטבחיים. אתה עכשיו מכין, יש לך הרבה אורחים לחתונה של הבן שלך, בעזרת השם יתברך, אתה צריך לשחוט כמה פרות. אין? אין לך זמן. אין? אוטוטו, יבוא האורחים וזה, צריך להפשיט, צריך למלוח את הבשר, אין זמן. אז אומרים לך, לא, זה... אותו ואת בנו, לא ביום אחד. אתה מסדר שחצי שעה לפני השקיעה, חצי שעה אחרי השקיעה. בסדר? איך אתה עושה את זה? עם תאורה כמובן. כן, הרי איך אפשר לשחוט בלילה? אם אין לך אור. אתה צריך אור, תאורה.
אתה גם מנסה לקחת מהפרה וגם לשחוט.
זהו, אז אפשר להגיד ש... תראה, אז אני לא יכול להגיד שאין בזה יסוד של אכזריות וחינוך לרחמנות, כי הרי מגדולי ישראל אמרו את זה. כן? ויש גם כאלה שיקשו על זה, אבל אני אומר בצורה יותר פשוטה, כיוון שפה מדובר בהלכות שהוצמדו לכהונה, אז מצד ההקשר שבו מופיע הפסוק, אי אפשר להגיד שזה מדיני אכזריות.
זה נראה יותר כמו כמעין כזה.
כן, כן, זה מה שאני רוצה להסביר. מה שאני רוצה להסביר, שכשאנחנו רוצים להבין טעמה של מצווה, תמיד צריך להבין באיזו פרשה בתורה היא שובצה. עכשיו, אם נגיד היה כתוב בספר דברים דבר כזה, אני מבין. ספר דברים כל כולו דברי מוסר. זה מה שאנחנו קוראים בפרשיות של עכשיו. כן? הסגנון של ספר דברים מורה על כך. ספר ויקרא הוא ספר של סדרי השראת השכינה. יש לו אופי כהני פולחני מובהק. אני לא אומר שאין יסוד מוסרי בכהונה. אני אומר, אבל כאן צריך להבין את זה באופן שורשי ולא מצד המידות והרגשנות. בפשטות מה שמדובר כאן, זה שאם אתה שוחט אותו ואת בנו ביום אחד, עדיין לא הספיק הענף להיפרד מן השורש. אז זה כמו שאתה בעצם מונע מן החיים להתפשט. ואז אתה לא מקריב משהו חי, אתה מקריב משהו שעוד לא הספיק להיות. מובן? כשאתה בא להקריב, אתה צריך להקריב דבר שלם, חי, בלי מום. כן? הרי פה דיברנו כל הזמן על רשימה של מומים. חלק מן השלמות של הבעל חיים כדבר חי, זה שהוא הספיק להיפרד משורשו. כמו שאתה לא מקריב עובר. אם אתה מקריב, תגיד, אני מקריב יותר טוב מן הפרה, אני מקריב עובר של פרה, זה השורש. כן, זה השורש, זה עוד לא חל. אז יש פה עניין, שכל זמן, כשאתה שוחט אותו ואת בנו ביום אחד, אתה לא מפריד את הענף משורשו. נכון, אבל ההקשר הוא הקשר של עבודת הקורבנות. וזה מקרין על חולין. אגב, זה גם נכון בקורבנות, אסור להקריב, להקריב כקורבן, אותו ואת בנו. אני מסביר לך. כן, אני מסביר. עוד פעם. הלכות שחיטת חולין. מה מקומם? מה מקורם? זה הרחבה של זביחת הקורבנות אל מחוץ למקדש. ראיתי? הנה, למשל כתוב בתורה, ראינו פרשת החרימות, שאסור להקריא, אסור לשחוט בהמה מחוץ למקדש, נכון? במדבר. ואיך אנחנו שוחטים היום בהמות מחוץ למקדש? כי בפרשת ראה שקראנו השבת שעברה כתוב כי כן ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר בכל אהבת נפשך תאכל בשר כי ירחק ממך המקום וכו'. זאת אומרת יש, אז מה זה כי ירחק ממך המקום? כלומר אומרים לך תחילה היה עדיף שתאכל את זה בתור קורבן ובתוך בית המקדש, אבל עכשיו ירחיב השם את גבוליך, אתה רחוק, אתה רחוק מירושלים, אתה רחוק מהמקדש, אז הוא אומר, מה שעשית פעם במקדש, תעשה גם מחוץ לו. מובן? כך שכל ענייני החולין, אכילת בשר, זה נמשך, כן, זה נמשך מזביחת הקורבנות. לכן, גם מובן, מדוע אחרי חורבן המקדש, היו כתות בישראל של פרושים שרצו לבטל את אכילת הבשר. זה מאוד הגיוני. אם אני לא יכול להקריב קורבן, איך אני יכול לאכול בשר בבית? מובן? אף על פי כן לא עשו את זה, מביאה שאי אפשר ככה לחיות, אבל באמת היה ראוי. היה ראוי לאכול, לאסור את אכילת הבשר. אז אני אומר, במיוחד כשהלכות הקשורות לשחיטה מובאות בהקשר של פרשת אמור, יש להבין את זה על רקע הקורבן. בסדר. פסוק כ"ט. וכי תזבחו זבח תודה לשם, לרצונכם תזבחו, ביום ההוא יאכל. לא תותירו ממנו עד בוקר, אני השם. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. מה זאת אומרת? קורבן תודה צריך להיות קרב, צריך לאכל באותו יום. הרי זה דבר מוזר מאוד. אנחנו מכירים שתי סוגי קורבנות בדרך כלל. או קודשים קלים, או קודשי קודשים. קודשי קודשים נאכלים לכמה? מה? יום ולילה שאחריו. מה עם קודשים קלים? לשני ימים ולילה אחד. נכון? אתה אמרת לי שהתימנים אומרים קורבנות בשבת. אז איזה יום מקומן של זבחים? כתוב שם, נכון? כן? שקדשים קלים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. ולמה הם נאכלים לשני ימים ולילה אחד? כדי שיהיה זמן לאכול אותם. כן? זה סבבה כזה, בלי לחץ, כן? אני שחטתי את הקורבן, אני כבר עייף, תן לי לישון, מחר בוקר אני אוכל אותו. אז למה קורבן תודה? קורבן תודה, שהוא קודשים קלים, זמן אכילתו כמו של קודשי קודשים. אוכלים אותו ביום של שחיטתו.
שהזמן של התודה יהיה כאילו אותו רגע ש...
חייבים ממש לאכול אותו היום.
רגע של התודה של האדם הוא לא יחלוף.
כן, זה נכון, רגע של התודה שלו יחלוף. צריך להוסיף עוד משהו, אנחנו למדנו בפרשיות ויקרא וצו, שקורבן התודה נאכל עם כמה לחמים? 40 לחם. יש 40 לחמים צריך לאכול איתו. איך אני יכול לאכול לבד 40 לחמים? לא יכול. אני חייב להזמין את החבר'ה. עכשיו, אם יש לי יומיים, אולי אני לא אזמין אנשים. אבל אם אני צריך עוד היום לגמור את ה-40 לחם, אני מוכרח לעשות סעודה לכל החבר'ה. והודיה חייבת להיות בציבור, ותוך קהל, הללקה. לכן זה, אתה בזוות כולם, מה זה הלחמים האלה? זה פיתות, כאלה. פיתות, מצות, יש כמה, ארבעה סוגי לחם. אז מה אתה תעשה? מה? איך אוכלים לחם? סתם ככה לחם? עם סחוג, חומוס וזה, מנגבים, נכון? כלומר, מכאן לחפלה מן התורה. זאת אומרת, אם אדם רוצה להודות לשם, הוא לא יכול לעשות את זה ככה בפינה שלו, משהו מקום. הוא חייב לעשות סעודה עם החבר'ה. אגב, לפעם מישהו התקשר אליי, אמר לי שהוא רצה לעשות סעודת הודיה למשהו, ורב אחד אמר לו, אתה לא חייב, אתה יכול פשוט לתת צדקה במקום זה. אמרתי לו, זה לא נכון. כי הרי סעודת ההודיה משתפת אחרים. הצדקה שאתה נותן, אף אחד לא יודע. והנה זה המקור. מה אתה אומר?
זה סוג של סיבה טכנית. מה משהו יותר...
הרבה דברים ערכיים באים דרך הכרחים טכניים. מסדרים לך כל מיני דברים.
זה נשאר ברמה הערכית?
ודאי שזה ערכי. רק שהתורה לא... ההלכה אף פעם לא כותבת ערכים. ההלכה תמיד כותבת דברים טכניים. למשל, התורה לא אומרת, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. לא אומרת, תרחם. התורה אומרת, לא תשחטו ביום אחד. מה זה יעשה לך על הנפש? זה אתה כבר תראה לבד. יש הרבה דברים כאלה. כן.
המילה פה לרצונכם בכתב.
כן.
איך להשוות אותה לפסוק י"ט.
איך להשוות אותה לפסוק י"ט. שמה יש בפסוק י"ט?
קודם מדובר בפירוש על הדבר, על כאילו תודה. קורבן תודה.
נו, אז מה?
לרצונכם, זה בחירה.
לא. לרצונכם זה לא בחירה.
אותו דבר?
בוודאי אותו דבר. כבודו יעיין שוב בדברי רש"י.
ראיתי, בסדר. אז למה צריך להביא את זה פעמיים אם זה אותו דבר?
כי פה מדובר על קורבן תודה.
מה זה משנה? כל קורבן צריך להביא אותו תמים, שלם.
לא, אז אני מסביר לך שיש פה משהו אחר. שאם תחשבו בו מחשבת פסול, לא יהיה לכם לרצון.
כל קורבן זה... מפגל אותו אם אתה חושב עליו.
בסדר, אבל לומדים את זה מכל מיני ריבועים. יש ריבוי, אז זה הריבוי שמנו לומדים את זה. ביום ההוא יאחל, לא תותירו ממנו עד בוקר אני השם, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני השם. יש פה הלכות חשובות ביותר. ולא תחללו את שם קודשי. זה מכאן איסור של חילול השם. איסור דאורייתא. לא לחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא.
גם דבר השם בזה. שם זה גם.
דבר השם בזה זה לא חילול השם. לא.
ביזוי.
ביזוי זה לא חילול. זה גם זה לא חילול השם שם, זה חילול דבר השם. בסדר, אז יש הרבה הלכות בתורה, יש הרבה איסורים בתורה. אנחנו מדברים פה על האיסור שלא תחללו את שם קודשי. לא מדברים על האיסור של דבר השם בזה את מצוותו איפה. זה שתי מצוות שונות. קרובות אמנם, אבל שונות. אז מכאן תוכחה מגולה עבור כל מי שכותב חילול השם, חילול ה-צ'ופצ'יק. כן? מי שכותב ככה, חילול השם. הביטוי הזה הוא כפירה. כן, אי אפשר לחלל את הקדוש ברוך הוא.
שם.
כן, הביטוי הנכון הוא חילול השם. את שמו אפשר לחלל, אבל לא אותו. ברור? לכן, כל מקום שתראו, שאפילו רבנים קודים ה' עם צ'ופצ'יק, ומתכוונים בזה ליוד כ' ו' כ', תדעו לכם שזה אפיקורסות בשוגג. כן, אבל לא, 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 לא. כשאומרים, היי, עם צ'ופצ'יק, מתכוונים לשם, אבל כדי לא לומר שם הוויה, י"ק-ו"ק. ברור. וחילול, י"ק-ו"ק, אין דבר כזה. יש אצל הנוצרים מחשבה כזאת, שאפשר להרוג את האלוהות. אבל ביהדות לא חושבים שאפשר להרוג את השם, ולכן הכתוב אוסר לחלל את שמו, לא אותו. ברור? כן. אותו דבר כגבי קידוש השם. אי אפשר לכתוב קידוש ה-צ'ופצ'יק, המכונה גרש, אלא צריך להגיד קידוש השם, ה-ש-מ, כן. למה זה נאמר בהקשר הקורבנות? לא יודע. מה יודע? זה אפילו הייתי אומר, זה היה צריך להיות כתוב בתחילת התורה או בסוף התורה. כי הרי כל התורה כולה עניינה קידוש השם. אז למה זה מופיע דווקא כאן? אולי, אולי בגלל שהגמרא אומרת שחילול השם זה פונקציה של מדרגת האדם שפועל. כן? הגמרא שואלת, כגון, איך היא דם חילול השם? איך זה חילול השם? אז רבי יוחנן ענה, כגון ענה, כן, כמו אני, אם אני הולך ארבע אמות, בלי תורה ובלי תפילין. הרבה אנשים הולכים יותר מארבע אמות, בלי תורה ובלי תפילין, וזה לא חילול השם. מה? אבל עבור אדם, במעלתו של רבי יוחנן, ברגע שיראו אותו רגע אחד בלי תפילין, כל העולם כולו יתחיל להגיד, מה קרה לרבי יוחנן?
ברור?
רגע, אז מה שאני רוצה לומר, שכיוון שהפרשה מדברת על הכהנים, והכהנים הם הנעלים באומה, אז אצלם סכנת חילול השם יותר גדולה. יכול להיות שזה הסיבה להקשר הזה. הנה, אתה רואה? עזרת לי פה. כן, מה אתה אומר?
אולי בעצם מתכוון לחילול השם עצמי,
כן, ברור, אבל השאלה היא למה... כן, אבל השאלה הייתה אחרת. השאלה של השואל היקר, זה עם הכיפה. זה הייתה, מדוע זה הובא בהקשר של הקורבנות. כן, אבל זאת השאלה שאני עניתי עליה. אתה שם לב שעל זה דיברנו? אוקיי, בסדר, אוקיי. בסדר, טוב, אז מה אתה רוצה לענות? אתה רוצה לענות תשובה אחרת? בסדר, אז תסביר.
כשהמורה אומר שחידם חילול השם, ואני הולך הרבה לתבוע בתפילה, לא דווקא בעיני הרואים יהיה חילול השם, אלא בעיני הרואים.
אתה אומר שרבי יוחנן יתחלל שם השם בעיניו אם הוא ילך 400 בתורה ובתפילין. זה יכול להיות. אבל איך זה עונה על השאלה? מדוע זה הובא בהקשר של הקורבנות? שזאת הייתה שאלתו של השואלים הכיפה.
כתוב שמרתם מצוותיי בהקשר הקורבנות. אז הוא אומר, ולא תחללו את שם.
אבל יכולת להגיד את זה בעוד הרבה מקומות בתורה. אז למה הוא גם? זה לא מספק. לא קונה. טוב, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה הלכה נוספת, מצוות קידוש השם. זה בעצם, מעניין שלפי הרמב״ם, מצוות קידוש השם היא זו שכנראה מבדילה בין ישראל לעמים. הרבה פעמים אנשים שואלים מה ההבדל בין יהודי לגוי לפי הרמב״ם. לפי הכוזרי, ברור, יש סגולה. לפי הרמב״ם, מה ההבדל? כן? אם אתה מדבר מצד דעת אלוהים, כל בני אדם לפי הרמב״ם צריכים להגיע לדעת אלוהים. כן? איך אומרים? יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון וכו' וכו'. והרמב״ם לא מבדיל אם זה יהודי, גוי וכו'. רק שנייה. אבל ברגע ש... הוא מזכיר את השם ישראל בהלכות יסודי התורה, אומר הרמב״ם, כל בית ישראל מצווים על קידוש שמו הגדול, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאת אומרת שכאן ההבדל בין ישראל לעמים מופיע בזה שאתה מחויב גם למסירות נפש על הדבר הזה. מכאן אגב, שגוי לא מצווה למסור את נפשו על קדושת השם. כשאני אומרים לגוי, או שתעבוד עבודה זרה, או שנהרוג אותך, מה הוא צריך לעשות? לעבוד עבודה זרה. מה שאין כן יהודי, אם אומרים לו לעבוד עבודה זרה, אז הוא צריך למות, ולא לעבוד עבודה זרה.
זה נכון לגבי כל המצוות שמרגילה?
השאלה אם זה נאמר גם על שפיכות דמים וגילוי עריות.
שפיכות דמים יש עניין של...
זהו, אז הפוסקים דנו בזה. יש כאלה שאמרו שגוי לא יהיה מחויב למסור את נפשו גם על שפיכות דמים. יש כאלה שאמרו שכן צריך למסור את נפשו מצד הסברה. כן? כי הגמרא תולה את זה שצריך למסור את נפשו על שפיכות דמים מצד הסברה של מהי חזית. דדמר סומא כתפי. השלכה חמורה מאוד לחקירה הזאת. הרי אנחנו שפטנו את הנאצים על זה שהם קיבלו פקודות. אמרו, קיבלנו פקודות, מה אתה רוצה ממני? אם לא הייתם קמים את הפקודה, הייתי נהרג. אנחנו באים טענה, לא, אז היית צריך להיהרג. כן? השאלה, זה יהיה תלוי במחלוקת הזאת.
גם קידוש השם, עם הפסיק ובלי הפסיק, עם הגרש ובלי הגרש.
ונקדשתי. למה לא כתוב ונקדש שמי? נכון. אז כנראה שהכתוב יותר מקל בקידוש מאשר בחילול. מדוע? לא בגלל שאפשר לקדש אותו, כי הרי גם בהרבה מקומות כתוב וקידשתי את שמי הגדול. אלא שכיוון שהדבר מגונה בעיני הבריות, החילול מגונה בעיני הבריות, והקידוש משובח בעיני הבריות, לכן השפה מתירה את השימוש בביטוי הזה. מה ההגדרה של חילול השם? ומה ההגדרה של קידוש השם בתודה? אני מבין שהבתודה זה לא המשך של השאלה, אלא זה, השאלה נגמרת בקידוש השם.
לא,
לא. הוא מתכוון ככה, כאילו שסימן שאלה אחרי המילה קידוש השם. כאילו, מה ההגדרה של חילול השם ומה ההגדרה של קידוש השם? סימן שאלה. בתודה זה כאילו תוספת. בסדר. הגדרה שהיא, מה שגורם לבריות לזלזל בשם שמיים. זה נקרא חילול השם, ומה שגורם לבריות לרומם שם שמיים, זה נקרא קידוש השם.
אז היום זה בעיה.
מה, מה בעיה?
אם אדם דוגמה.
כן.
אדם לומד באוטובוס, יש אנשים שיראו את זה בחיוב, יגידו, סתם מיסיונר, גורם חילול השם. זה
תמיד. נכון, אתה צודק. זאת אומרת שיש דברים לפעמים שצריך להיזהר. אמנם נאמר בשולחן ערוך, באורח חיים, לא יירא מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. אבל אמרו כבר המפרשים שם שהכוונה שלא צריך להתחשב במלעיגים, קודם כל, דבר שהוא בר חיוב, לא צריך לכתוב. כלומר, אם אתה מחויב, אז גם אם ילעגו עליך מיליון פעם, מה אתה עושה? זאת המצווה. אלא מה מדובר? בדבר שאיננו כל כך מחויב, אבל הוא חלק מעבודת השם, אל תירא מן המלעיגים. אבל אם זה גורם לחילול השם, אז בדבר כזה ראוי להימנע. כן, זה נקרא ב... מסילת ישרים, משקל החסידות. כן? שלפעמים אדם נוהג מידת חסידות, וזה גורם נזק בין הבריות וכדומה, אז ראוי להימנע. כמו כן, גם לפעמים בדאורייתא, אבל זה כבר שיקול דעת יותר אחראי. אבל אמרו במסכת יבמות, מוטב תעקר אות אחת בתורה, ולא יתחלל שם שמיים בפרסיה. כן? על מה מדובר שם? על הגבעונים. הגבעונים עבדו עלינו, נכון? היינו צריכים בעצם להרוג אותם. במקום להרוג אותם, קראתנו עמם ברית, נתנו להם לשב איפה שהם רוצים, איך זה יכול להיות? כן? אלא בגלל שנשבעו להם. כיוון שנשבעו, אמנם בטעות, אבל זה היה חילול השם, אם היו עוברים על השבועה, לכן השאירו אותם בחיים. הנה, עברו על, איסור, על חיוב דאורייתא להרוג את הגבעונים. דוגמה, כן?
לא יכולים לעבור על...
לא, השבועה שמה הייתה בטעות, הם לא היו חייבים לשמור את השבועה הזאת. אבל מכיוון שבעיני העמים של אותם הימים, השבועה הייתה נראית כשבועה רצינית, והיו אומרים שעם ישראל, עכשיו שלראשונה נכנס לבמת ההיסטוריה, עדינו אמין בשבועתו, אז כדי שלא יהיה המצב הזה, השאירו אותם בחיים, ועברו על חיוב. כן. כן.
מה היה עם חזקיהו והנבט?
צדקיהו, אתה מתכוון. צדקיהו שנשבע שלא יגלה וגילה. הוא לא היה בסדר, לא אמר למה שיגלה. טוב, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם. עכשיו יש פה הלכות שתלויות בדיני קידוש השם, חילול השם וכדומה. שאלה קטנה, האם מחזירים אבדתו של גוי? לפי ההלכה, אסור להחזיר אבדה לגוי. אסור.
למה?
מה פתאום, הרי אם הזדמנה לך מציאה, אתה תבזבז אותה כדי לפרנס את האומות? גם יש סימנים. אתה רואה את איוון פופוב, אותו אחד שרצה להקריב קורבן לשם, שדיבר איתך לפני כן.
הוא איבד את הקורבן שלו.
לא איבד את הקורבן, איבד את טבעת היהלום שלו. אתה רואה אותו, הוא רץ להקריב את הקורבן, כיוון שהוא היה מאוד עסוק בהקרבה, אז הוא שם את טבעת היהלום שלו בצד, נפלה, הוא עכשיו לא מוצא אותה, אתה רואה אותה, לוקח. אסור להחזיר לו. זה מעיקר הדין. מה ההלכה אומרת? מחזירים, למה?
קידוש השם.
קידוש השם. למה קידוש השם מחזירים? אז מה, זה יכולה. עכשיו, מה יהיה קידוש השם פה?
לא היה צריך להחזיר.
לא, מה, שמה הגוי יחשוב?
שהנה, באתי לעשות מצווה, ורק הדתיים גנבו את זה. כי רק הם שמה.
לא, זה מצד חילול השם, זה מה מצד קידוש השם. זאת אומרת, מה הקידוש השם שיהיה פה? אני אעזור לכם. יש איזה סיפור בגמרא על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח קנה חמור מערבי. ככה מסופר בגמרא. וכשהוא הסתכל על החמור, מצא שהייתה לו קשורה לו אבן, יקרה מאוד. אמרו לו תלמידיו, וואו, איזה יופי רבנו, עכשיו לא תצטרך לעבוד יותר. לא תצטרך לדאוג לפרנסתך, האבן הזאת מספיק יקרה, כדי שתחיה טוב. אמר להם, וכי שמעון ברברה הוא, מה אני ברבר? והחזיר את האבן. אמר הערבי, ברוך אלוהי שמעון. אמר שמעון בן שטח, רוצה, שמעון, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי שמעון מכל ממון שבעולם. עכשיו, זה לא כך במובן, מה זה הברוך אלוהי שמעון הזה? מה חושב הגוי? שאלוהי שמעון אמר להחזיר עבדה? הרי זה לא נכון, זה שקר. אלוהי שמעון דווקא אמר שלא להחזיר. אז מה, אנחנו רוצים לעשות קידוש השם שהוא יחשוב דבר לא נכון? זה תמוע, לא? רוצים הסבר או לא רוצים הסבר? אבל השאלה ברורה או לא? כן. התשובה היא שאלוהי שמעון רוצה ששמו יתקדש. עכשיו, במצב נורמלי של העולם, זה חילול השם להחזיר את העבודה, את העבדה. מדוע? כי במצב נורמלי, הגוי, אם הוא מבין בדיוק על מה מדובר, צריך לומר, אני לא מבין אותך היהודי. הזדמן לך ממון, ועכשיו אתה מוריד אותו ממדרגתו ומביא אותו אליי? זה הסימן שאתם לא אומה מיוחדת. כל הדיבורים שלכם על עם סגולה זה קשקוש. עובדה, החזרת לי את העבדה. לכן, קידוש השם היה דורש שלא תחזיר את העבדה. אבל מאחר והדבר לא נתפס כך בעולם, אלא אדרבה, אי ההחזרה נחשבת לחילול השם, אז אותה סיבה שאמרה לא להחזיר, היא בעצמה הסיבה לזה שכן מחזירים. כי המקור של הדין הוא קידוש השם. כן.
הונאת הגוי מותרת.
מה שלה?
הונאת הגוי
מותרת. תלוי, כן, מה זה הונאה? זה תלוי, לא באופן מכוון, לא באופן מכוון, באופן של טעות. טעות, טעות הגוי, לא הונאה. אבל אסור לך להונות אותו לכתחילה.
כן, בסדר. כן. אותה בחשבון בזה, כן. מותר לי לך.
כן.
אם אני מחזיר?
יותר טוב. כן, על זה אומר הרמב״ם, אומר על זה, שעל זה נאמר, כי תועבת השם אלוהיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. אומר, כי הרמב״ם אומר, אפילו אם תמצא יותר לדבר, זה לא טוב לנפש שלך. עכשיו, יש פה שאלה. אולי כנדע באביהו, סטייה מדרך נכונה בהקרבה, מהווה חילול השם. זה יכול להיות, אבל זה לא נכון. כי אצל נדב ואביהו דווקא זה לא היה חילול השם, אלא זה קידוש השם. שמה נאמר, בקרובה יקדש. כן. ועל פני כל העם יקבד. כן. אגב, פעם הבאה אני ממליץ שתשימו את המזגן, כי פשוט אנחנו נתבשלנו פה. כן. מה אתה אומר?
זה לא מובן. איסור יכול לתת לקידוש השם. בכל מצב אני אבחן אותו. אני אראה, יהיה לי איסור. ואני אבחן אותו עם אנשים שמסתכלים, זה לא נראה טוב, אז אני לא...
אם זאת ההלכה, זאת ההלכה, מה אני אעשה?
זאת ההלכה שעשו לזה...
אני אשאל אותך שאלה, מותר לבשל בשבת?
לא.
אז למה מבשלים לפני שבת? לכבוד שבת? זאת אומרת, מפני קדושת השבת, כלומר, קדושת השבת מחייבת אותי שלא לבשל בשבת, ומחייבת אותי לבשל לכבוד שבת. אז יש בזה דינים, יש דינים מתי נמנעים מלקיים אפילו מצווה במקום שזה חילול השם, כן, יש לא כזה.
יש היום כל כך הרבה בסיטואציה, אתה משתגע, אתה עושה
משהו, אתה עושה מצווה, עבירה? אל תגזים, אל תלחץ כל כך. כן, יש מצבים כאלה חיים.
כמו המחלות, אתה יודע, מאבק על גוש קטיף.
מאבק על גוש קטיף, כן, נו, אז מה? נכון, זאת הייתה מחלוקת, אז מה? לא, אז ראה, זה חדש לך שבהלכות יש מחלוקות? יש גם מי שצודק, יש מי שלא צודק. בסדר? מי שאמר, למשל, שלא להילחם על גוש קטיף, לא צדק. אבל זה בסדר, אבל זה נושא אחר. אבל זה שאחד אומר, זה קידוש של אנשים, אומר, זה חילול השם. בסדר, זה כמו כל ויכוח בהלכה. לפעמים בהלכות יש גם ויכוח. אחד אומר, פלוני חייב סקילה, שני אומר, לא, לא חייב סקילה. אז השאלה אם נהרוג אותו או לא נהרוג אותו. זה אפילו חיים של בן אדם פה תלויים באיזה מחלוקת. מה אתה אומר? דבר.
לכאורה, לא להחזיר את העבדה לגוי זה במצב מתוקן,
שכל העולם
יודעים
גם ישראל. נכון.
אבל כיום, שזה לא מצב מתוקן, אז
להחזיר
את
העבדה
לגוי כדי להגיע למצב
בסופו של דבר. נכון, נכון. בעזרת השם, ככל שנרבה יותר בקידוש השם, אז הגויים יותר ויותר ירצו שלא נחזיר להם את העבדות. זוכר שפעם שמעתי איזה כומר, פרוטסטנטי, כשדיברו אז על מסירת הגולן, חס ושלום, אז הוא אמר, אסור לכם להחזיר את הגולן. שואל אותו הכתב הישראלי, למה? הוא אומר, כי אתם גונבים לי את הנבואות שלי. זה הנבואות של נביאיכם, שהם באופן מקרי, גם, שבאופן צדדי זה גם הנביאים שלי. כי הוא אמר שצריכה להיות מלחמת גוג ומגוג בגולן, לפי הבנתו, ואם אתם לא מוסרים את הגולן, לקחתם לי את מלחמת גוג ומגוג. כן, למה גנבת את אלוהי? טוב, עד כאן להיום.